אלימות במשפחה. אחת התופעות המכוערות שהמחוקק נדרש להתמודד איתן היא התופעה של אלימות במשפחה. מדובר בתופעה בעייתית, מקוממת וכזאת הדורשת טיפול יסודי הן במובן האישי והן במובן החברתי. במהלך השנים התגבשו במדינת ישראל דרכים שונות לסיוע לנפגעי אלימות במשפחה. מדובר גם בסיוע מיידי אחרי התקיפה וגם במתן סיוע לנפגעי ונפגעות האלימות בדרך לחזרה לשגרת חיים תקינה. מהי ההגדרה של אלימות במשפחה? אילו סוגי אלימות במשפחה קיימים? אילו אמצעים משפטיים ואחרים נועדו להגן על מי שנפגעו כתוצאה מאלימות במשפחה? מתי נדרש סיוע של עורך דין פלילי מיומן? בדרך להשגת התוצאות הטובות ביותר בזמן מאבק באלימות במשפחה? אלו הן חלק מהסוגיות בהן נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא. אלימות במשפחה, מה זה בעצם? אלימות במשפחה, כשמה כן היא, אלימות בה נוקט בין משפחה אחד כנגד בין משפחה אחר. אלימות מהסוג האמור יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים ולא בהכרח בצורת מכות או אלימות פיזית באופן כללי. חשוב גם להבין שאלימות אינה בהכרח של גבר נגד אישה. האלימות יכולה להיות גם הפוכה, אלימות מילולית, פיזית או נפשית של אישה כנגד בעלה. תיתכן גם אלימות של בן משפחה נגד בן משפחה אחר, ילדים נגד הורים. אחד מההורים או שניהם כנגד הילדים, אחים כנגד אחיות ועוד. עם זאת, נכון לומר כי חלק ניכר מהמקרים של אלימות במשפחה הם אכן מקרים של בעל המפעיל אלימות לסוגיה כנגד אשתו או כנגד ילדיו. סוגים שונים של אלימות במשפחה. בעבר, ההתייחסות לאלימות המשפחה נגעה באופן ישיר לאלימות של אחד מבני המשפחה כנגד בן או בת משפחה. עם הזמן הורחבה ההגדרה של אלימות במשפחה והיא כוללת בתוכה סוגים נוספים של אלימות. להלן חלק מסוגי האלימות במשפחה המוכרים כיום. אלימות פיזית, מדובר באלימות פיזית פשוטה ובוטה של אחד מבני המשפחה כנגד בן משפחה אחר אחד או יתר. אלימות יכולה לכלול מכות, חבטות, צביטות, סתירות וסוגי אלימות אחרים תוך הסתעות באמצעים כגון חגורה או מקל וכל פעולה אלימה שיש בה היבטים פיזיים. התעללות נפשית או רגשית. התעללות מהסוג הזה עלולה לגרום לקורבן ההתעללות השפלה, חרדות, דיכאונות ואובדן הערך העצמי. לעתים קורה שהתעללות נפשית ממושכת גורמת להפרעות דחק פוסט-טראומטיות שעלולות להשפיע על היציבות הנפשית של קורבן ההתעללות. אלימות כלכלית. אלימות כזאת מונעת מאדם לשלוט בנכסים השייכים לו על פי חוק. לעתים קרובות מופנית אלימות כזאת כנגד קשישים. ואולם יש מצבים שבהם אחד מבני הזוג מונע גישה של בן הזוג האחר למשאבים משותפים, מה שהופך אותו לתלוי לחלוטין בבן הזוג או באדם השולט למעשה בנכסים הללו. אלימות מינית, המדובר בקיום אקט או אינטראקציה מינית תוך שאחד הצדדים משתמש בשיטות של אלימות, כפייה, השפלה או ניצול יחסי מרות במטרה להגיע לסיפוק מיני או לגרום לצד הסובל מההתעללות לקיים אינטראקציה מינית בכפייה ובניגוד לרצונו. אמצעים משפטיים להגנה מפני אלימות במשפחה. אף שאלימות במשפחה קיימת כבר מקדמת דנא, הרי שהמודעות אליה התעוררה רק במהלך העשורים האחרונים של המאה ה-20 ובטר שעת בשני העשורים הראשונים של המאה הנוכחית. עם העלייה במודעות לסוג הזה של אלימות התגבשו אמצעים שונים אשר נועדו לטפל בה ברמות שונות של דחיפות. הרחקת הגורם האלים. ברמה הראשונה קיימת האפשרות להרחיק את בן המשפחה האלים מהבית באמצעות צו הרחקה. ההיגיון מאחורי האמצעי הזה הוא שאלימות, לכל הפחות בפעם הראשונה שבה היא נרשמת, נובעת ממצוקה זמנית. הרחקת הגורם האלים נועדה לצנן את הרוחות ולאפשר לחיים לחזור להתנהלות הרגילה שלהם. הרחקת הקורבן מהבית. לעתים מזומנות הפתרון הזה הוא הפתרון הנבחר. מדובר במקרים של אלימות החוזרת ונשנית באופן שיטתי שעלולה להוביל לפגיעה חמורה בקורבן או למותו. קורבן האלימות, שזאת במרבית המקרים האישה, מורחקת לבית מחסה. לעתים קרובות מצטרפים אליה גם הילדים. טיפול ושיקום למחים. מעבר להרחקת הקורבן יש רצון אז של גורמי האכיפה והשלטון בישראל לטפל בגורמים האלימים ולשקם אותם. שיקום גברים מכים בהוסטלים דוגמת בית נועם, שהם הוסטלים טיפוליים לגברים מכים, מאפשרים לגברים האלימים להתמודד עם הבעיות והכעסים שהביאו אותם לנקוט באלימות. אמצעים חוקיים לטיפול בנושא אלימות במשפחה. מעבר לטיפול בגורם האלים ובגורם הנפגע כאחד, יש גם אמצעים משפטיים להתמודדות עם הנושא של אלימות במשפחה. הגשת תביעה נגד הגורם האלים יכולה להתרחש אם הגורם האלים גרם לפגיעות חמורות באחד או יותר מבני המשפחה. אם האלימות היא קשה או אם האלימות קלה גם אלימות מינית, הגשת תלונה כנגד הגורם האלים היא בלתי נמנעת. מרגע שהנושא עבר לתחום הפלילי, יש צורך בייצוג משפטי. אמנם מי שמנהל את המשפט נגד התוקף היא המדינה, כמו שנהוג במשפטים פליליים אחרים. כיוון שמרבית העבירות שנמנו לאלן עבירות פליליות, העונשים המוטלים על מי שמבצע אותן יכולים להגיע לכדי 20 שנות מאסר במקרה של אלימות קשה, אלימות מינית, הריגה או רצח. מתי נדרש סיוע של עורך דין המתמחה באלימות במשפחה? אף שהסיוע של עורך דין נדרש רק אם התקבלה החלטה להגיש תלונה כנגד העבריין. ההמלצה החד משמעית שלנו היא לפנות לעורך דין מנוסה כבר בשלבים הראשונים ועוד בטרם התקבלה החלטה לפעול משפטית כנגד התוקף. עורך הדין יכול לסייע בהגשת תביעה משפטית במקרה שבו התקבלה החלטה לפעול כנגד הגורם האלים גם במישור המשפטי. בדרך כלל, הפעולה הנכונה במקרים כאלה היא הגשת בקשה לגירושין, אם מדובר בבן או בבת זוג אלימים. בתי המשפט בישראל מגלים לרוב יחס אוהד לנפגעי אלימות במשפחה ואינם מערימים קשיים בדרך להרחקת הגורם האלים. כיצד עורך דין יכול לסייע בניהול תביעות גירושין ונזיקין כנגד בן זוג אלים? עורך דין משפחה מסייע בניהול תביעת הגירושין כנגד בן או בת הזוג, חלוקת הרכוש וקביעת האפוטרופסות על הילדים. בנוסף לפירוק המשפחה קיימת האפשרות להגיש תביעת נזיקין כנגד הצד הפוגע. אפשר להגיש את התביעה בלי קשר להליך פלילי המתנהל כנגד הנתבע. מנגד, אפשר להגיש את התביעה אחרי תום ההליך הפלילי. מי יכול להגיש תביעה בגין אלימות במשפחה? תביעה בגין אלימות במשפחה יכולה להיות מוגשת על ידי כל אחד מהצדדים שנפגעו ממנה. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי אישה נגד בעלה, במטרה לגבות ממנו מחיר עבור העבירות שביצע. יש מקרים שבהם ילדים מגישים תביעה נגד אחד ההורים או נגד שניהם, לפעמים גם תקופה ארוכה אחרי שהאירועים התרחשו בפועל. ככל שהתביעה תהיה מפורטת יותר וככל שיתלוו אליה עדויות, תומכות ומסמכים, במידת האפשר, ניתן יהיה למצות את הדין עם התוקף ואף לתבוע ממנו פיצויים. עבירות אלימות במשפחה הן עבירות המשאירות על מי שנפגע מהן צלקות נפשיות קשות. הגשת תביעה כנגד התוקף עשויה לסייע לנפגעים להתגבר על הטראומה ולמצות איתו את הדין עד תום. התוכן באתר זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ומומלץ שלא להסתמך עליו בשום אופן. המידע המוצג במסגרת מאמר זה מובא לידע כללי בלבד ואינו מהווה בשום צורה תחליף לקבלת סיוע משפטי אישי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה. במידה ונדרש ייעוץ משפטי בנושא גירושין או סכסוכים משפחתיים, יש לפנות בהקדם האפשרי לליווי וייצוג של עורך דין בעל התמחות בדיני משפחה.